לא שם. אנחנו בפרק ח' בשמואל א'. פסוק ד', והתקבצו כל זקני ישראל, ובואו אל שמואל הרמתה, ואמרו אליו, עוד פעם, פרק ח' פסוק ד', והתקבצו כל זקני ישראל, ויבואו אל שמואל הרמתה, ואמרו אליו, הנה אתה זקנת, ובניך לא הלכו בדרכיך, אתה שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. והראה הדבר בעיני שמואל, כאשר אמרו, תנה לנו מלך לשופטנו, והתפלל שמואל אל אדוני. ויאמר אדוני אל שמואל, לא, אשמע בכל העם לכל אשר אמרו אליך, כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. ככל המעשים אשר עשו מיום העלותי אותם ממצרים, ועד היום הזה, ויעזבוני, ויעבדו אלוהים אחרים. כן, המה עושים גם לך, ואתה שמע בקולם, אך כי העד תעיד בהם, והגדת להם משפט המלך אשר ימלוך עליהם. ויאמר שמואל את כל דברי אדוני אל העם השואלים מאיתו מלך. ויאמר זה משפט המלך אשר ימלוך עליכם. את בניכם ייקח ושמנו במרכבתו ובפרשיו ורצו לפני מרכבתו. ולסום לו שרי אלפים ושרי חמישים, ולחוש חרישו ולצרוק צירו, עשות כלי מלחמתו וכלי רכבו. את בנותיכם ייקח לרקחות ולטבחות ולעופות, ואת שדותיכם ולכרמיכם וזיתיכם ותבים ייקח, ונתן לעבדיו, זריכם וכרמיכם יעשו ונתן לסרסה ולעבדיו, את עבדיכם ואת יוחותיכם ואת עוכרותיכם ואת חמורכם ייקח, ועשה לי מלאכתו, צונכם יעשו ונתן לעבדים, וזעקתם היום ההוא לפני מלכיכם אשר בחרתם לכם, ולא יענה אדוני אתכם ביום ההוא. עד כאן הדברים שאמר שמואל. וימאנו עם לשמוע בקול שמואל, ואמרו לא, כי אם מלך יהיה עלינו. והיינו גם אנחנו ככל הגויים, שבתנו מלכנו ויצא לפנינו, ונלחם חמותנו. וישמע שמואל את כל דברי העם, וידברם באוזני אדוני. ואומר אדוני שמואל, שמע בקולם, אם נחתה להם מלך, ואומר שמואל שישראל, לכו איש לעירו. הפרק הזה מזכיר לי קצת את מעמד הר סיני. כי יש כאן כאילו את הקדוש ברוך הוא, את עם ישראל, ובתווך יש את איש האלוקים, משה או שמואל, שכאילו מעבירים את המסר של השם לעם, ואז העם שומע את המסר, והעם מחזיר תשובה, ואז איש האלוקים הולך בחזרה אל השם, וככה נרקם פה איזה משהו עם איזה מין דו-שיח בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, דרך איש האמצע. וזו השוואה מאוד מעניינת, כי כמו שמעמד הר סיני זה איזושהי התחדשות עצומה בחיי עם ישראל, ככה המלכות היא התחדשות עצומה בחיי עם ישראל. ויש כאן כאילו איזשהו, כמו שאדם הולך להתחתן, יש מסע ומתן בזיווג, אז ככה כן הוא קורא פה, יש כאן איזה משהו חדש, ויש כאן איזה דיבור. וכשמסתכלים, יש פה הרבה שאלות. הדבר הכי תמוה בפרק הזה, זה ש נשמע כאילו שזה לא בסדר מלך, נכון? כי כתוב ששמואל כתוב, וירא הדבר בעיני שמואל. הקדוש ברוך הוא אומר, אותי מעשו ממלוך עליהם. זה נשמע דבר לא טוב. ולמרות שזה נשמע דבר לא טוב, מה התוצאה? מה המסקנה של הפרק? זה נשמע דבר לא טוב, אבל מה עולה מהפרק? עולה מהפרק, לא... שיהיה מלך. שיהיה מלך. זה... זה כל כך מוזר, זה כאילו הילד הקטן בחר בדבר לא טוב. ואומרים, טוב, בעצם זה לא טוב, אבל הוא בחר בו, אז יאללה, נזרום איתו. מה, לא היינו מצפים שהמנהיגות תוביל את העם לדרך נכונה ולא תזרום עם העם? זאת אומרת, יש כאן פסוק, הכי מבטא, לא, כאילו, כבר פסוק ת' ואתה שמע בקולם, כאילו, מה זה, מה פתאום לשמוע בקולם זה דבר רע. ולכן, יש אולי להבין שמה שנאמר פה על משפט המלך הוא בעצם לא נאמר רק להפחיד אותם. מתארים כאן מלך מאוד קשוח. ומתארים כאן מלך כאילו כזה מין, שמזכיר קצת מלך עריץ כזה. שהוא ייקח את הבנים שלכם, ואת הבנות שלכם, ואת האדמות שלכם. ונראה כאילו שזה בתוך המסע ומתן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, תגיד להם שאתה שומע בקולם, אבל אחרי שהם ישמעו משפט המלך, יחשבו על זה עוד פעם. ואז הם שומעים משפט המלך, שכאילו המשפט המלך רוצה להפחיד אותם. ואחרי זה הם אומרים, וימענו על לשמוע בקול שמואל, אמרו לא, כי הם שמעו בקולו של שמואל במשפט המלך, שהוא ממליץ להם לא למלך. והם אומרים, לא, אנחנו לא מסכימים לשמוע את זה, אנחנו רוצים מלך. וכאן, כאן באה ההתרצות של הקדוש ברוך הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא בעצם מסכים שיהיה לכם מלך, אבל בתנאי שתשמעו מה זה מלך. ואם אחרי שתשמעו מה זה מלך, אתם תגידו, אנחנו רוצים מלך, אז זה בסדר. כאילו, משפט המלך בא להרים אותם למלך, למלכות יותר אמיתית. מה שאמרתי לא מובן, אבל משפט המלך זה נשמע כמו איום. ולכן צריכים להבין, מה מסתתר מאחורי משפט המלך? השאלה הראשונה שצריך להבין, וזה מה שחז"ל כבר שואלים בעצרת סנהדרין, נדמה לי, השאלה הראשונה היא, האם משפט המלך זה משהו שמותר למלך לעשות? או משהו שמלך לא טוב עושה, וזה בא לגמרי, האם אומרים להם ככה, תשמעו, אתם רוצים מלך, אתם יודעים מה זה מלך? מלך הוא משוגע, הוא לא רואה בעיניים, הוא פורץ לו דרכים, הוא לא מתחשב באף אחד. אתם רוצים מלך? ואז בעצם מתואר כאן דברים שאסור למלך לעשות. או שמותר למלך לעשות אותם. לא מתואר כאן איזה משהו של מלך פושע עושה. אלא, כן, זה מלך מותר לעשות את זה. תדעו לכם את זה. ויש בזה מחלוקת בחז"ל. באמת, זה לא בדיוק מחלוקת. אלא, שימו לב טוב, שני הדברים נכונים. השאלה, לשם מה עושה המלך את הדברים האלה? מלך שהוא חושב על עצמו, מה שנקרא דיקטטור בלשוננו, ושהוא חושב שהוא הסיפור, כלומר שיש לו גאווה, והוא דורש ומחפש את נוחותו וכבודו, אז הוא בעצם רומס את העם. הוא עושה מה שבא לו. לוקח לו שרי אלפים, שרי חמישים, לוקח לו רקחות וטבחות ועופות, לוקח לו כרמים ושדות, ולעומת זאת, מלך, זה מלך, בוודאי שמלך אסור לעשות דבר כזה. אבל יש כאן רמז לאפשרות אחרת. שהמלך משתמש בעם לצורך משימות לאומיות. כלומר, הוא ייקח את בניכם לצבא, והצבא הזה יהיה נלחם מלחמות גדולות, מלחמות מצווה. הוא לוקח את הבנות להיות טבחות ועופות, לא בשביל הארוחה שלו, אלא בשביל המנגנון, לא רק הצבא, המנגנון של המלכות, בשביל להביא את עם ישראל למלכות גדולה וחזקה. כל המיסים האלה זה בשביל פרויקטים גדולים מאוד, כמו שנראה בהמשך התנ״ך, שלמה המלך, בשביל מפעל הבנייה של בית המקדש, ושאר מפעלי הבנייה, היה שם גיוס עצום מעם ישראל, כן? זאת אומרת, יש מטרות גדולות לממלכה, למלכות, ובשבילם הוא רותם את העם. זה לא דיקטטור, להפך, זה מלך שהוא עבד ליעדים של המלכות, והוא רותם את כל העם, הוא משתף אותו. נכון, אולי זה נעשה בהקרבה של העם, אבל זה הקרבה. בעצם אפשר לפי זה להגיד ששמואל מכוון פה לשאול את עם ישראל, לשם מה אתם רוצים מלך? אתם רוצים מלך בשביל נוחות מסוימת, תכף נסביר איזה נוחות יש במלך, או שאתם רוצים מלך בשביל להתקדם ליעדים גדולים, וזה אומר שהמלך ידרוש הקרבה הגדולה של העם. זאת אומרת, אתם מכירים את הכוזרי שיש לו משפט, שהוא משפט מפתח. שורש האמונה ושורש הכפירה. זה משפט שיש הרבה דברים בתורה, הרבה דברים בחיים. יש פה שורש אחד שיש בו דרך אחת שמוליכה לאמונה ודרך אחת שמוליכה לכפירה. אותו דבר המלכות. מלכות של עם ישראל, המלכות, הקמת מלך לעם ישראל, יכולה להיות קפיצת מדרגה, אבל זה, וזה אומר שאתם בעצם לא באתם לנוח, אלא באתם לעבוד עם המלך. תכף נבין איזה קפיצה מדרגה. אבל מלך יכול להיות משהו שהוא נוח לנו, הוא פותר את הבעיות שלנו, כמו שאני אסביר עוד רגע בעזרת השם, ואז בעצם זה לא עליית מדרגה, אלא זה דבר שהוא מסוכן, והוא נקרא מאיסה של השם. מאיסה של השם. ככה הקדוש ברוך הוא אומר כאן. אותי מעשו ממלוך עליהם. וכדי להסביר את זה, נשאל את השאלה הבסיסית יותר. למה, מה פתאום, אם אנשים מבקשים מלך, אז הם מועסים בהשם. מה, המלך זה במקום השם? השם נותן את החיים, נותן לנו גשם, מה המלך יכול לתת גשם? סך הכל המלך מארגן את החיים החברתיים. אז מה כאילו, יש פה מאיסה של השם, מה שמואל נעלב, מה הקדוש ברוך הוא נעלב, כביכול. כדי להבין את זה, נתבונן במשהו מופלא. ידוע שבכלל, כל הפרק הזה בספר שמואל, הוא מתכתב עם פרשה שלמה בתורה, בספר דברים, פרשת שופטים, יש לנו פרשת מינוי מלך. ושם כתוב ביטויים שהם מקבילים לפרק הזה. זה נראה שהנביא שכתב את פרק ח' בספר שמואל, כיוון שנסתכל במקביל בדברי התורה בפרשת שופטים. ושם כתוב, פסוקים מפורסמים, פרק דברים, פרק י"ז, פסוק י"ד, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, וירשת וישבת בה. ואמרת, אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. שזה בדיוק מה שקרה פה. בדיוק זה מה שקרה. זה לא משהו שבא באופן... זה לא משהו שבא באופן מלמעלה למטה, אלא כמו שהתורה מתארת, אתה תגיע לארץ וכבר אתה תיישב בה. אנחנו לא בהתחלת הישיבה בארץ. ואתה תאמר, אשימה עלי מלך. זה מה שקרה פה. אז כאן כתוב, שום תשים עליך מלך. כלומר, יש כאן מצווה. אז יש לנו מחלוקת ידועה, יש חז"ל נחלקים, האם שום תשים עליך מלך זה מצווה, או אתה יכול. אבל נפסקה הלכה שזה מצווה. וזה שזה מצווה, וכך נפסקה הלכה, זה מאוד הגיוני. כי רואים מהסגנון של הפרשה בהמשך, שזה דבר חיובי. כתוב, לבלתי ירום לבבו, לבלתי יסור ממצווה ימין ושמאל. על המלך כתוב, שלא ירום לבבו ולא יסור מהתורה. למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. שכתוב לך הפסוק הזה, למען, כמו יש בתורה הרבה פעמים, שכתוב למען. למען ירבו ימיכם. תמיד למען זה מין הסתכלות על העתיד הנשגב שאליו אנחנו מצפים. למען ירבו ימיכם עם אבניכם. למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. כלומר, די נראה שפרשיית ספר דברים מכוונת שבסוף המלכות היא משהו נשגב. ואז למה הפרשה מתחילה בסגנון של ואמרת, ועד כדי כך שכאילו יש מחלוקת אם זה בכלל מצווה, וכמו שאנחנו רואים פה שזה כאילו, יש פה משהו במלכות, משהו ככה דואלי. מצד אחד ברור שהמלכות היא משהו מאוד אידיאלי, למען יאריך ימים ממלכתו הוא ובניו, זו ברכה כזאת. וגם כאן, בסוף השם שומע בקולם, וגם בסוף אנחנו יודעים שיש לנו דוד המלך, ואנחנו מתפללים עליו כל יום, את צמח דוד עבדך מירד הצמיח. אתה לא מתפלל על דבר שהוא לא אידיאלי, תפילה זה רק על האידיאלים הכי נשגבים. כתוב בתנ״ך, בספר... יחזקאל, אני חושב. וביקשו את השם אלוהיהם, את דוד מלכם. ודוד, בספר יחזקאל, כתוב, דוד עבדין, נשיא עליהם, רואה עליהם. זאת אומרת, בסוף אנחנו רואים את המלכות של עם ישראל כאחד מהאלמנטים של השלמות של עם ישראל, של הגאולה. אנחנו מתפללים על זה. אז למה זה מתחיל בכזה כבש? למה זה כזה משהו מסובך ובעייתי? למה לא שמואל בא ואומר, חבר'ה, בואו נעבור לשלב הגדול של עם ישראל, מלכות. מה זה בכלל השלב הגדול הזה? במה הוא יותר גדול מה הערך שבו? ומה הבעייתיות שבו? אז נסביר. מה אתה שואל את מה?
אמרו שמלכתחילה זה לא צריך שיהיה לנו מלך, אבל אם ביקשת מלך, אז מצווה לעשות
מה. אז אם ככה, נגיד שאני מסכים איתך. אז עדיין זה, אז פעם ביקשו, הסכימו, ועכשיו צריך לשכוח מזה. למה עניינו של דוד מלך ישראל הוא כל כך אידיאלי ונצחי ונשגב במסורת התורה, הן בתנ״ך, מלכות בית דוד, השם נשבע וקראת לברית, והן בתפילות, אנשי כנסת הגדולה תקנו, והן באמרה דוד מלך ישראל חי וקיים. זה ברור שזה משהו אידיאלי. ובכלל אנחנו מדברים על ימות המשיח. ומה זה משיח? זה המלך מבית דוד שנמשך ומחזיר את עם ישראל ליהודו ההיסטורי. אז בסוף כאילו, אתה לא יכול להגיד שזה משהו הלב ממען לחשוב שהמלכות היא משהו מיותר ושאיזו תקלה בהיסטוריה. אז למה זה מתחיל ככה? והדבר העיקרי צריך להבין אותו, זה, למה זה מעיסה? אז כאן צריך להסביר פה משהו. שימו לב. מה בעצם המשמעות התנכית של הקמת מלך? כי למה אני אומר משמעות התנכית? כי בימינו המושג מלך זה מושג שאנחנו חושבים רק על שיטת שלטון. אצלנו בדרך כלל מושג מלך הוא גם סותר את השלטון שאנחנו אוהבים. אנחנו, כמעט כל בני העולם שלנו היום, אנחנו אוהבים דמוקרטיות. בשבילנו מקום שאינו דמוקרטי הוא מקום רע. ובדרך כלל הקיצוניות של ההפוכה מדמוקרטיה זה מלכות. ולכן כשאנחנו קוראים על מלך בתנ״ך, אנחנו ישר חושבים במושגים של ימינו. אבל תתנתקו מזה. במושגים של התנ״ך אין דמוקרטיה, אין חיה כזאת. אז מה זה המושג מלך בתנ״ך? היום כשאתה אומר מלך, אז האלטרנטיבה זה דמוקרטיה. אבל מה קורה בתנ״ך כשאתה אומר מלך? מה האלטרנטיבה שם? האלטרנטיבה שם זה ללא מלכות. ואני אסביר. כשעם ישראל נכנס לראות, כדי להסביר את זה, אני אנסה להתחקות אחרי צורת החיים של עם ישראל, לפני שיש להם מלך. הרי עם ישראל נכנס, עם ישראל מאז שהוא נוצר יש לו מלך. משה רבנו הוא מלך. גם אפילו התורה רומזת שהוא מלך. והיא בישורון מלך. משה רבנו הוא מלך לכל דבר. הוא מלך מהבחינה הזאת שהוא לוקח את העם בידיים שלו, מטלטל אותם, טלטלה פוליטית אדירה של יציאת מצרים, מוליך אותם במדבר, מחוקק, נותן להם תורה, הכל. מלך לגמרי. יהושע בן נון, מלך. נכנסתם לארץ, מנהל את המלחמות, יוצר את ההתנחלות. אולי הוא מלך פחות שעושה את הכל, הוא יותר נעזר בהם, אבל הוא מלך. ואז יהושע מת, ולא ממנים מלך. עד פה. אז מה קרה? אז איך התנהלו החיים? אין מלך, אז איך התנהלו החיים? דבר מאוד מעניין. תחשבו שנייה אחת, החיים התנהלו ללא מלך. מי צריך מלך? איך התנהלו החיים? כל שבט, שבעצם מה זה שבט? זה משפחה, זה חמולה ענקית. כל חמולה ענקית הלכה לאיזשהו אזור גיאוגרפי אחר. והתמודדה עם ההתיישבות שם. זו התמודדות עם התרבות הכנענית. כאשר התורה רצתה שנבער את הכנענים ואת תרבותם ביחד, אבל לא עשינו את זה. אז היה הרבה התמודדויות. זה התמודדות עם החקלאות, עם בירוע יערות, עם הקמת חיים. ובעצם כל משפחה מתמודדת עם, עם החיים שלה. אם יש בצורת, למי פונים? להשם. ומרגישים את הקשר הישיר עם השם ואת התלות בו. אם יש קושי עם איזשהו פוליטי, לדוגמה, שיש איזשהו לחץ מאיזשהו גוי שמתגבר או מבחוץ או מתוך הארץ, והוא מפיל את אימתו, כמו שכתוב שמה, חדלו פרזון, הולכי נתיבות ילכו אורחות הכלכלות, אז יקום איזשהו איש גדול, איש רוח, מתוך השבט, או ממשפחה סמוכה, משבט סמוך, יתקע בשופר, יביא את כל החקלאים, שזה כולם היו, וירדפו בתחכום או בפשטות, וזה השופטים. זאת אומרת, שגם כאשר יש צרה פוליטית, לא רק בצורת, יש אויב, למי פונים? לריבונו של עולם. זועקים להשם. והשם נותן רוחו, ביד אחד המנהיגים, אחד האנשים הגדולים, ובעצם אין לך חברת ביטוח. אתם יודעים, היום אחד הדברים הגדולים בעולם, לא היום, היום כמה עשרות רבות של שנים, יש את המושג של הביטוח, ביטוחים. זה מקצוע שלם, הכלכלה. עכשיו אף אחד לא חי בלי הגנות. לכולנו יש מלא הגנות. אם יקרה ככה, ואם יקרה ככה, אני משלם כל החיים כדי שאם יהיה קטסטרופות אישיות, משפחתיות, אני אהיה מוגן. לקבל טיפול, לקבל זה. אבל, אז בעצם, חיים כאלה של תקופת השופטים זה בלי ביטוח. אז יש שאלה אליכם. אם עם ישראל הוא, אם עם ישראל, כל משפחה גרה בגיאוגרפיה שלה, מה הופך את עם ישראל לעם אחד? הרי מה מחבר אותנו? מה מחבר את עם ישראל בתקופת השופטים? תשובה. א', באמת, פחות מחוברים. אבל מה כן מחבר אותנו? יפה. מה שמחבר אותנו זה הזהות הרוחנית שלנו. כלומר, יש לנו משכן בשילה. והוא, ושם יש דמויות על, או הזקנים שהעריכו במחי יהושע. אנחנו פוגשים את אלי. כל מיני דמויות רוחניות. ובעצם התורה משתפת אותנו. יש לנו, הזהות שלנו היא זהות רוחנית. של תורה אחת. אבל לא מעבר לזה. יוצא שאנחנו מאוד 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 קרובים לשמיים. כי הגאווה הלאומית שלנו, אין לנו גאווה לאומית. הדבר היחידי שיש לנו, הדבר היחידי הלאומי זה משכן שלו. הדבר היחידי זה, 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 זה הספר התורה מאחד אותנו. זה המשכן, זה המפגש שם בעלייה לרגל, שאנחנו לא בדיוק, אין לנו הרבה תיאורים של עלייה לרגל, בימי שילה, אבל היה בטח משהו שם. ברור. ואנחנו קרובים לשמיים, כי כל אחד מרגיש שהקדוש ברוך הוא איתו. הוא תלוי בהשם. הרגשת תלות גדולה בהשם. אין ביני לבין השם אף אחד. יש את השמיים ואותי, אנחנו, זהו. עכשיו, מאוד מאוד קשה לחיות ככה. צריך ביטוח. ואין לך ביטוח. ואז, פתאום, צץ רצון. שיהיה לעם ישראל מלך. הפרוש מלך. מלך, התפקיד שלו, הוא שני דברים. הגנה וכלכלה. הדבר הראשון שאנחנו נפגוש בימי שאול, זה מתחילים לגייס צבא. בספר שופטים אין לעם ישראל צבא. שאול, מלכים בהמשך, יהיה להם צבא. וצבא פירושו, שלא אני החקלאי שומר על השדה שלי בלילה, מפני הבדואים שבכל הדורות, אלא יש לי פה צבא, ואני ישן לי בשקט. ואם יש בצורת, יש משרד הכלכלה, יש דאגות, מי שדואג להקמת מפעל להתפלת מים, מי שדואג ליבוא, מישהו מנהל את המסחר, מישהו נותן קצבת חלב לרפת הזאת, זה קצבת ביצים ללול הזה. בעצם מישהו פה מתחיל לייצר מנגנון חילוני, נקרא לזה ככה, ואני מתחיל להתרחק מהשמיים. אמונו של עולם, אני כבר לא כל כך עובד איתך ישירות. אויבים, יש צבא, בצורת. יש מלך שיש לו מנגנון, הוא שומע, הוא מארגן. זה לא אני עומד מול העולם ונשמח רק עליך השם. מישהו פה מסתיר לי אותך ומגן עליי. הוא נעזר בך השם, אבל הוא כבר הרחיק אותי ממך השם. יש לי מלך, אבל יתרה מכך. פתאום מה שמחבר אותנו, כל השבטים, זה לא רק משכן שלו. יש לנו דגל, יש לנו מלך. יש לנו כאילו איזושהי זהות שהיא לא משכן שלו, היא זהות שנקרא לה לצורך העניין פוליטית, מדינית, סלש חילונית, כמיכול. ולכן, הסיפור פה של המלכות הוא מאוד בעייתי. אפשר לדמות את זה לקשר, הקשר של תקופת השופטים הוא קשר כמו שחסידי ברסלב קשורים להשם. רבי נחמן כותב שאדם צריך להתפלל על השם על הכל. גם על הבגדים וגם על דברים פעוטים וגם על הדברים הכי גדולים. הקדוש ברוך הוא כמו אבא שבאים אליו על הכל, עם הכל. כמו אבא ואמא. לא רק כמו איזה מישהו גדול שאתה בא אליו רק בשביל לבקש דברים גדולים. הקדוש ברוך הוא הכל. זה קשר מאוד אישי. רבי נחמן אומר, אל תתפללו רק תפילת עמידה, תפילת 18. תפילה שמדברת על היעדים הגדולים של עם ישראל. תתפללו על השם תפילה, בלשון שאתם מבינים אותה, מדברים בה. שוחחו עם השם. תפילה אישית על החיים שלכם ועל המבוקש שלכם האישי. זה מקרב מאוד אל השם. אתה מרגיש השם הוא איתך. תקופת השופטים, עם ישראל היה כמו חסידי ברסלב, במובן הזה. קשר קרוב, ישיר. ובכלל עם ישראל היה מאוד רוחני. מה שמחבר אותנו זה רק עולמה של שילה. ופתאום תקום מלכות. כבר הדאגות הפרטיות והאישיות לא נמצאות באחריות שלי האישית. זה כמו, זה לפעמים, לפעמים אני מתפוצץ מזה, אבל זה המציאות. אנשים יכולים בקורונה, למשל, אני אומר, זה הגיוני מצד העולם שאנחנו חיים, אבל במבט מהצד זה הזוי. אנשים יכולים להגיד, לתבוע תביעות מהממשלה על הקורונה. למה תביאו לנו כסף? מה רק שאני חייב לכם? או אדם, צורך אני אפילו להגיד דבר יותר קיצוני. אני אגיד דבר, רק להבין, יש נכים. הנכים שובתים כי הם רוצים זכויות. רק שני אחד. כל אדם מתמודד עם קשיים, הוא עם עצמו. ומה אתה תובע? אלא מה? למה אני תובע? אני לא בא לקדוש ברוך הוא, כי יש לי מלך. המלך לקח אחריות. הוא מנהיג. לקחו לי את האחריות. האחריות נמצאת אל ההנהגה. בעצם הרחיקו אותי מהשם, כביכול. זה הבחינה שכאילו העם מואס בהשם. שיש משהו בעייתי במלכות. אבל מצד שני, יש משהו אדיר במלכות. ומהו הצד השני? על כך נדבר בפעם הבאה. ואז נבין את סוד משפט המלך. נתראות.